אהלן וערב טוב, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של דה מדע, התוכנית שמנגישה את הנושאים המדעיים, הנחקרים בתעשייה ובאקדמיה, הישר אליכם, הצופים בבית. לא היה צריך לעשות שיעורי בית או לקרוא את החומר לפני, אנחנו מנגישים את החומר, את החומרים הנחקרים, הישר אליכם ברמה הבסיסית ביותר, במיוחד אליכם, הצופים והמאזינים בבית. היום מתארחת אצלנו באולפן, סיימה תואר ראשון ותואר שני באוניברסיטת תל אביב, והיום מתעסקת במחקר קליני כחלק מפיתוח של תרופות חדשות. במאמר מוסגר גם נציין שהיא אימא של חבר טוב, ככה שטכנית היא מכירה אותי כבר משנת 98. ערב טוב לך, רבקה אורקה.
89.
89 זה שנת הלידה.
בערך אחרי, 90.
לא הרבה אחרי, לא הרבה אחרי. מה שלומך, רבקה?
בסדר.
קודם כל, המון תודה שהסכמת להתראיין, אני מאוד מאוד שמח, גם באמת ברמה האישית. אז בעצם אמרנו, את מתעסקת במחקר קליני כחלק מפיתוח תרופות, אבל בואו באמת נרד לרמה הבסיסית ביותר לפני שאנחנו ניגשים, פרמקולוגיה, בעצם חקר תרופות. מהי פרמקולוגיה?
פרמקולוגיה תלוי באיזה בית מסתכלים, זה למעשה הבדיקה של האופן, המנגנון, שהתרופה פועלת על הגוף, ואני אומרת את זה מאוד בפשטנות, והאופן שהגוף פועל על התרופה. הרי מעבר לפעילות של התרופה בגוף, הגוף גם צריך באיזושהי דרך להיפטר מהתרופה. אז יש יחסי גומלין בין התרופה ובין הגוף, וזה באמת מאוד בהפשטה פרמקולוגיה.
אוקיי, בסדר גמור, אז...
אוקיי.
סליחה, מה רצית לומר?
לא, אמרתי, בראש ובראשונה זה מתחיל באמת בחקר המנגנון של התרופה. למעשה, לא תמיד ברור הביצה והתרנגולת כשמפתחים תרופה. לפעמים ההרכב הכימי קיים, ואז מנסים למצוא איפה הוא יכול להועיל ואיפה הוא יכול להשתלב בגוף, אבל הרבה פעמים יש פיתוח מעבדתי של תרכובת כדי לענות על איזשהו צורך, או לשפר תרופה קיימת, או לענות על צורך, או גם שיפור ברמה הרפואית, גם שיפור באיכות החיים, של תרופה קיימת.
זאת אומרת שפרמקולוגיה לא רק עוסקת בתרופות החדשות, אלא גם ייעול של התרופות הקיימות.
גם, כי יש למשל תרופות, סתם לדוגמה, זה ברור שאם תרופה ניתנת כזריקה, אז היא מאוד מקשה, היא פוגעת באיכות החיים של החולה, כי תאר לעצמך שהחולה צריך כל יום או להזריק לעצמו, או להגיע למרפאה כדי לקבל את הזריקה, לעומת כדור שהוא יכול לקחת ללא שום תלות באיזשהו גורם אחר בבית. לפעמים זה לא מתאפשר, כי כפי שאתה יודע, התרופה שנלקחת ככדור צריכה לעבור את מערכת העיכול, ולא כל חומר מסוגל לעמוד במערכת העיכול. ואז לכן יש תרופות שניתנות או בהזרקה לתוך הווריד, או בהזרקה סאבקוטנוס, מה שאנחנו קוראים תאטורית. וכאמור, השאיפה, לפעמים תרופה מתחילה את חייה כזריקה, ובמשך הזמן מצליחים ליצור פורמולציה שהיא בכדור, וגם להפך, למשל, אם אתה רוצה ליצור תרופה שנמצאת בשימוש אצל מבוגרים, ויש לא מעט דוגמאות כאלה, ואתה רוצה לפתח את התרופה בילדים, פיתוח תרופה בילדים הוא קצת שונה מאשר במבוגרים. זה ברור שאם אתה מייעד את התרופה, לדוגמה לילדים בגיל, אפילו לילדים בגיל 4, שקשה להם עדיין לבלוע כדור, אתה תרצה ליצור פורמולה של תרחיף, של סירופ, או משהו שהילד יוכל לבלוע. אז כן, אז פרמקולוגיה כוללת כל המגוון.
האם יש אפקט לאופן מתן התרופה? זו שאלה שרציתי לשאול באמת מאוחר יותר. יש איזשהו, מה האפקט בין בליעה לבין הזרקה?
הרעיון הוא שאם אתה יוצר תרופה במגוון פורמולציות, אתה משווה את האפקט בכולם. זה אומר שאם למשל אתה צריך להעלות את המינון של כדור כדי שהאפקט שלו יהיה זהה למתן, להברקה תופעידית, הרעיון הוא שהאפקט של כולם במינון הניתן יהיה זהה. זה אומר, המינון של תרופה למשל שניתנת בזריקת התורית, יכול להיות שתהיה שונה מהמינון של תרופה שתלקח בכדור, אבל נניח ש-80 מיליגרם שילקחו בכדור יהיו שווי ערך ל-40 מיליגרם שיינתנו בזריקה. ואתה כן מוצא מה שנקרא את ה... מה שנקרא ביו-אקוויבלנס, את ה... אתה רוצה לבוא ולהגיד שמינון כזה שנלקח בכדור הוא שווי ערך למינון אחר שניתן בהזרקה.
כן. אז בעצם, איך השתנה כל התחום הזה של פרמקולוגיה בעשרות השנים האחרונות? איך הושפע כל המחקר?
מאיזה בחינה?
מבחינת השיטות, הדברים שבודקים אותם, אולי יש דברים שהיום יותר מקפידים מאשר פעם.
ככה, אז אני לא שותפה לפיתוח של הפורמולה עצמה, אני לא... אני לא שותפה לפיתוח התרכובת או לקביעת האינדיקציה. אבל אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות המחקר הקליני נעשה מאוד 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 מובנה. זאת אומרת, הרעיון הוא לסגור את כל הפרצות. שום דבר הוא לא, ששום דבר לא יהיה נתון לאינטואיציה או להחלטות רגעיות. הכל מאוד מאוד מובנה, וכל התחום מחוסה. כמובן, ברמת העיקרון אין הבדל. ניסויים רפואיים שנעשו באופן טוב לפני 20 שנה, הם נראים כמעט אותו דבר כמו ניסויים שנעשים היום. הרי כל תרופה, כשאתה בודק תרופה, אתה בודק אותה מכמה אספקטים. אתה בודק, וזה משני אספקטים חשובים שהם חלק בלתי נפרד מבדיקת התרופה. אתה בודק את היעילות של התרופה, ואתה בודק את הבטיחות של התרופה. זאת אומרת, לא תרשם לשימוש תרופה שהיא יעילה, אבל היא הורגת.
ודאי.
והורגת זה המקרה הקיצוני, אבל בוא נגיד, תרופה שיש לה הרבה מאוד תופעות לוואי, שחלקן לא נסבלות. זאת אומרת, גם אם התרופה הזאת תרשם, החולה, וזה לא משנה כמה יעילה תהיה התרופה, הוא יסרב לקחת אותה, ובצדק. אז שני הדברים האלה מאוד 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 חשובים, וזה שני אבני היסוד של מחקר קליני. עכשיו, היעילות, בחינת היעילות מתחילה כבר בעצם בחירת אוכלוסיית המחקר. אז בחירת אוכלוסיית המחקר מאוד 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 חשוב שתהיה מוגדרת ושלא יהיו הנחות. הרבה פעמים, למשל, מתקשר אלינו רופא ואומר, יש לי חולה שהוא כמעט מתאים, האם אני יכול להכניס אותו למחקר? התשובה היא לא. אין הנחות. עכשיו, חלק מבחירת החולים זה בדיוק זה. אתה רוצה את האפשרות להוכיח את היעילות של התרופה, ויחד עם זה, לא לגרום נזק לחולה. סתם לדוגמה, אם יש לך תרופה שיודעת להוריד לחץ דם, אז אתה לא רוצה מראש לקחת חולים שהלחץ דם שלהם הוא מאוד נמוך. כי ברגע שאתה תיקח, לדוגמה, חולה כזה עם לחץ דם מאוד נמוך, אתה יכול גם להרוג אותו.
כן, ודאי.
אז במחקר מסוים, למשל, אתה תראה הגבלה על לחץ הדם. מצד שני, אתה לא רוצה לקחת אנשים שלחץ הדם שלהם הוא תקין, כי אתה בכל זאת רוצה להראות ירידה בלחץ דם, אז אתה צריך להגדיר איזו אוכלוסייה עם יתר לחץ דם אתה רוצה. עכשיו, אתה רוצה גם עד כמה שאפשר אוכלוסייה נקייה, כי אתה לא רוצה שלחולה עם יתר לחץ דם יהיו לו עוד כל מיני גורמי סיכון שעשויים להפריע לך בסופו של דבר להוכיח את מה שאתה רוצה.
כן.
וכדי להוכיח את מה שאתה רוצה, יש עוד כלל במחקרים קליניים, במידה ואתה יכול, זה להשוות את התרופה הנחקרת לפלצבו. אני צריכה להסביר מה זה פלצבו?
אני אשמח לשמוע כמה מילים.
אוקיי. פלצבו זה בעצם, התרופת פלצבו נראית בעצם כמו התרופה עצמה, רק היא לא מכילה את החומר הפעיל. הרעיון של הפלצבו הוא לנטרל כל השפעה שהיא, שעשויה להיות לרופא או לחולה, כשהוא יודע מה הוא לוקח. כי לא אחת למשל...
פן פסיכולוגי בעצם, אם
גם, אפשר... גם, נכון, גם פן פסיכולוגי, בעיקר פן פסיכולוגי. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שיש... בניסיוני, נתקלתי בלא מעט מחקרים שהפלצבו הוכיח יעילות יותר טובה מהתרופה. זה ברור שהתרופה... זה ברור שהתרופה הזאת נגנזת.
כן.
הרעיון הוא גם ש... באמת לנטרל כל השפעה שהיא, גם, בעיקר בדיווח של תופעות לוואי, כי תאר לעצמך שהחולה יודע, הנה עכשיו אני הולך לקחת את התרופה, סליחה, את התרופה, ומה שלא אמרתי לך קודם, אבל שוב, אתה תגיד לי באיזשהו שלב אם אתה רוצה שאני אעבור למשהו יותר מסודר ופחות כזה ספונטני, היום כחלק מהמחויבות במחקר קליני, החולה חייב לחתום על תופס הסכמה. כמו שלפעמים מחתימים אותך לפני כל פרוצדורה, ניתוח או כל פרוצדורה אחת, גם לפני מחקר קליני, החולה לא יכול להשתתף לפני שהוא חותם על תופס הסכמה. להבדיל מתופס הסכמה לקראת איזושהי פרוצדורה, אני יכולה להגיד לך שרק לאחרונה משרד הבריאות הגביל את האורך של תופס ההסכמה ל-15 עמודים. עד לפני שנה אפשר היה יותר. עכשיו, מה מכיל תופס ההסכמה? תכף זה יגיע לפלצבו. הוא מכיל הסבר מאוד מאוד מקיף על הרציונל של המחקר, על הפרוצדורות שהחולה צריך לעבור על המחקר, במחקר. הביקורים, האם הוא יצטרך לשעות שעות ארוכות במרפאה, כי צריך לקחת דם לפני ואחרי התרופה, ו... סקשן מאוד מאוד נרחב של תופס ההסכמה, הוא תופעות הלוואי האפשריות של התרופה, מחולקות לפי שכיחות. עכשיו, תאר לעצמך שהחולה יודע שהוא לוקח את, שבוודאות הוא לוקח את התרופה, כל מה שיקרה לו, כולל גירושים, כולל ריב עם הילדים, מה שלא יקרה לו מאותו רגע, ייוחס לתרופה.
ודאי, גם הגירושים.
עכשיו, החולה דרך אגב, בתופס ההסכמה, נאמר לו שיש סיכוי שהוא יהיה על פלצבו, וגם נאמר לו מה הסיכוי, כי לפעמים יש לך מחקר, לפעמים זה 50-50. לפעמים יש לך מחקר עם הרבה יותר זרועות, ואז בוא נגיד 20% פלצבו, אז החולה יודע שיש סבירות שהוא לא, שהוא יהיה על פלצבו.
ודאי. בטח אנחנו ניגע בכל העניין של איך מאשרים תרופה, ואנחנו נעבור על התהליך ונדבר okay. עליו. אני רוצה בכוונה לחזור לבסיס, לפרמקולוגיה, לחקר השפעת התרופה. Okay. בוא נשאל בעצם את הבסיס. בואי ניקח איזושהי דוגמה לאיזושהי תרופה מוכרת, וספרי לנו איך תרופות בעצם עובדות.
איך הן עובדות? זו שאלה יותר מדי כללית?
אם יש איזושהי תרופה אולי ספציפית שאת מכירה, שאת יכולה לספר לנו, זה יהיה מעולה.
אני יכולה לספר לך אולי באופן כללי,
כן.
על תרופה, על משהו, על תרופה שאולי כולם מכירים, לא יודעים שהם מכירים, ואיך למעשה בעקבות איכות חיים לא כל כך טובה עם התרופה הזאת, פותחו עוד תרופות חדשות באותו מנגנון.
זה יהיה דוגמה מצוינת.
אוקיי, אז יאללה, זה גם ייתן תמונה גם איך בכלל, איך עובד הראש של חברות התרופות ואיך, ומה שמדהים דרך אגב, זה שכל התרופות, כל החברות בסופו של דבר מתכנסות באותה נקודת זמן לפיתוח תרופות מאותה משפחה. וזה קורה בכל מיני תחומים. זה משהו שעד היום לא הבנתי אם זה ריגול תעשייתי, או פשוט משהו שמתבקש מהלוגיקה, מביקור בכנסים, מגילויים חדשים, אבל בנקודת זמן חדשה, איזה לפחות 5-6 חברות עובדות על תכשיר דומה. שזה أو. טוב, כי זה טוב שיש לך כמה תכשירים, כמה אופציות, כי בכל זאת כל תכשיר לפעמים יש לו איזה שונות קטנה, אבל הנה, אז אני אספר לך על תרופה מאוד 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 ישנה, שנקראת קומדין.
אוקיי.
מה שמעניין בקומדין, קומדין זו תרופה שאני חושבת קיימת ממלחמת העולם הראשונה. באמת, המון שנים, זו לא תרופה חדשה בכלל, והתפקיד של התרופה הזאת, זה בעצם למנוע קרישיות. למנוע יצירת קרישים בדם. עכשיו יש מגוון מחלות שגורמות לעודף קרישיות בדם, וברגע שיש עודף קרישיות בדם, אז יכולות להיות סתימות של כלי דם בכל מקום, במוח, בריאות, בלב, בכלי הדם של הרגליים, ידיים, בטן. אז זו תרופה שאמורה למנוע את הקרישיות. זה את הקרישיות. עכשיו, דרך אגב, במאמר מוסגר, מה שמעניין בתרופה הזאת, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בתרופה קומדין, עד היום הזה משמשת, ותכף אני אחזור לבני אדם, כרע לחולדות.
אוה.
כן. היא נקראת גם וורפרין, אם יום אחד תתקל באיזה שלט קטן כזה בכניסה לבית שלך, כי אחד השכנים זיהה איזה חולדה, והוא ביקש מהעירייה שתבוא להדביר, אז זה החומר שמדבירים. ולמה? זה במאמר כזה קטן, סתם
מעניין. כן, כן, לא כל כך קטן גם, יפה.
כי זה בדיוק מבוסס על הפרמקולוגיה של התרופה, ועל החוכמולוגיה של החולדה, החולדות הן מאוד מאוד חכמות. זאת אומרת, אם אתה למשל תיקח מזון ותרעיל אותו, אז החולדה תדע, החברות שלה ידעו שהמזון הזה מורעל, ואולי תורעל לחולדה הראשונה, אבל החברות שלה כבר לא. אם היא תרגיש רע, החולדות האחרות לא ידעו בזה. עכשיו, אבל מה קורה עם הקומדין? הקומדין ניתן כרע לחולדות במינון גבוה, והן אוכלות את האוכל, בתוך האוכל שמפזרים יש קומדין, והוא גורם להם לדימומים פנימיים.
וואה, אוקיי.
כן, זה נשמע אכזרי מאוד, תכף אני אספר על הקומדין, מה הבעיה עם הקומדין, וזה תכף יסגור לך את התמונה. כן. הוא לא עושה את זה מיד, הוא עושה את זה לאורך יום, יומיים, שלושה, וזו הסיבה שהחולדות נהנות ואוכלות, ובסוף מאוד יעיל. עכשיו, אז אני עכשיו חוזרת לקומדין. עכשיו, קומדין זו תרופה מצוינת. היא גורמת, היעילות שלה היא מאוד מאוד גבוהה. אבל איפה הבעייתיות שלה? יש לה טווח טיפולי מאוד קטן, מאוד צר. יש לה טווח טיפולי שנקרא INR, שאני לא אכנס לזה, זה מאוד מורכב, זה איזה נוסחה. טווח טיפולי רק ברמת העיקרון, הטווח הטיפולי שלה הוא בין 2 ל-3.
מה זה אומר טווח טיפולי? מה הכוונה בזה?
טווח טיפולי זה למשל, לדוגמה, לאקמול. יש לך 500 מיליגרם, אתה יכול לקחת 500 כפול 2, אתה יכול לקחת 500 כפול 3, זאת אומרת, נניח אקמול, הטווח הטיפולי שלו הוא בין 500 ל-1500. זאת אומרת, אתה יכול לשחק עם המינונים, יש לך כמה אופציות למינונים, והרבה תרופות יש להם טווח טיפולי. זאת אומרת, זה לא איזה מינון קבוע, אבל אתה יכול לשחק, אתה מרגיש שאיזו השפעה של התרופה היא נורא טובה עליך, אז אתה לא צריך לקחת את המינון המקסימלי, המינון המינימלי לא עוזר לך, אז אתה יכול להכפיל את המינון, ויש לך טווח. בקומדין, הטווח הזה הוא מאוד קטן, הוא 1-2. מה זה אומר 1-2? זה אומר שאם, סליחה, טעות. הטווח הטיפולי הוא מ-2 ל-3. מה זה אומר? זה אומר שאם... והטווח הטיפולי הזה הוא נמדד באיזושהי נוסחה שנקראת INR, אבל זה לא משנה, זה רק לצורך ההבנה. זה אומר שאם יש לך 1.9, זה אומר שאתה לא מוגן מספיק ואתה חשוף לקרישיות יתר, ליצירת קרישים, ואם יש לך 3.1, זה אומר שאתה כבר חשוף לדימומים. אז המשחק הוא נורא 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 קשה, יחד עם זה שהתרופה הזאת היא מאוד מאוד יעילה. ועוד בעיה של התרופה, כדי לא לחרוג מהטווח הקטן הזה, אתה צריך לעשות בדיקות דם בתדירות מאוד גבוהה. ולפי הטווח, ולפי המדד הזה, לדעת אם לקחת עוד מיליגרם של תרופה, להוריד מיליגרם של תרופה, למשל, קומדין לדוגמה, יש לך, בדרך כלל יש לך נניח 2-3 מילים, קומדין יש לך אולי איזה 6-7 מילים שונים, כדי לשחק, כדי לשמור על הטווח הזה. נורא נורא קשה.
כן.
ומה שבאמת, וזה נורא מקשה על החולים, אתה כמעט, יש עד כדי כך שיצרו, כדי להקל על החולים, מין מכשיר ביתי שבו אתה יכול לבדוק את ה-INR הזה בבית, כמו שלמשל חולי סכרת בודקים רמות סוכר, יש להם את הגלוקומטר שהם בודקים. גם כן, יצרו את המכשיר הזה שהוא לא הכי נוח, ומה שגרם לחברות תרופות לחשוב, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להקל על החולים האלה, וכדי להשאיר את הקופה שלנו. זה פשוט ללכת ולראות איפה עוד במערכת קרישת הדם, איפה עוד אפשר לתקוף את מערכת קרישת הדם.
אוקיי.
Okay. קומדין הוא אחד המקומות שהוא מעין end stage של מערכת קרישת הדם, ומערכת קרישת הדם זה ממש, זה אוסף של אירועים שאירוע מוביל לאירוע, וכמובן אם אתה מצליח לתקוף איזה אתר, אז אתה יכול למנוע את הקרישיות יתר, ויחד עם זה לא לגרום, הרעיון פה הוא לא לגרום לגוף לייצר קרישים, ומצד שני, גם לא, ויש לי עוד מעט עוד דוגמה מאוד מעניינת, ויחד עם זה לא לגרום לו לדימומים. כן. מה עשית בזה שגרם, גם הצלחת להתגבר על קרישים וגרמת לחולה הזה לדמם? אז זה דבר אחד, ויש עוד עכשיו תרופה שנמצאת בפיתוח, שוב, גם על ידי מספר חברות, גם בנושא של קרישיות, וזו תרופה מאוד מאוד מעניינת, כי היא נולדה מאובסרבציה של פגם גנטי.
אוקיי.
יש אנשים שנולדים עם פגם גנטי, שנקרא פקטור, עם חסר של פקטור 11, יש, זה שוב, זה פקטור במערכת קרישת הדם, יש כל מיני פקטורים. למשל, אם יש לך גם בפקטור 7, יש לך המופיליה.
אוקיי.
ואז החולים האלה מדממים למוות, רואה את השושלת המלוכה של הצער. למשל, להם היה גם גנטי, מפקטור 7, והיו להם חולי הומופיליה.
מה את אומרת?
כן, כן, ככה בעצם הרספוטין, רספוטין, יש גם שיר, הוא זה שבעצם היה אמור לייעץ לצארית איך לטפל בבן של החולי ההומופיליה. יש שם פשוט היסטוריה גנטית של חולי ההומופיליה, בגלל חסר בפקטור 7, שהוא מאוד קריטי, זאת אומרת, חולה לא מטופל, הוא פשוט יכול למות מדימום.
כן.
אבל זה סתם דוגמה. אבל יש לך גם חסר בפקטור 11, שמה שמעניין בחסר הזה, ועכשיו מפותחות תרופות כאלה, זה שלמי שיש חסר בפקטור 11, הוא כאילו מוגן מפני התקפי לב ושבצים שנגרמים על ידי קרישים, קרישי דם, אבל מצד שני הוא לא מדמם.
לא מדמם בכלל.
יאללה. בוא נגיד במקרים מאוד קיצוניים.
ברור, ברור, כן. לא נתחכם,
לא,
אבל...
לא מדמם יותר מהבן אדם הנורמלי. אידיאלי לתרופה, נכון?
נשמע באמת, ככה, היום, כן.
והיום באמת יש תרופה חדשה שהיא אנטגוניסט, מעכבת את פקטור 11, שנמצאת בשלבי פיתוח. אז יש לך כמה, אז לגבי פיתוח של תרופות, יש לך כמה ערוצים. קודם כל אתה מנסה, יש לך תרופה שעובדת יפה, אבל היא פוגעת באיכות החיים של החולים. יש לך מערכת שלמה של, במקרה הזה זה של קרישת דם, שאתה מנסה לתקוף את המערכת באזורים אחרים שלה, ולראות אם אתה יכול ליצור תרופות חדשות. במקרה הזה יש תרופות שהן כדורים. דרך אגב, התרופות היום שמחליפות את הקומדין הן כדורים, שנלקחות חלק מהן פעם ביום, חלק מהן פעמיים ביום. לא צריך לעשות בדיקות דם כל שבוע כדי לראות אם הטווח התרפויטי קיים. והיום יותר ויותר חולים, אני מאוד מקווה שכמעט כולם, כבר לא מטופלים בקומדין, אלא בתרופות האלה, וזה חידוש של באמת 6-8 שנים אחרונות בערך. ועכשיו יש באמת את התרופה החדשה הזאת, שהיא פשוט נובעת מאיזושהי אובזרבציה של חסר גנטי, ובמקרה הזה זה חסר גנטי שעובד לטובת הבן אדם.
כן, ממש.
ופשוט החסר הגנטי הזה מנוצל לפיתוח של תרופה, שהיא שוב, היא גם בסופו של דבר, האינדיקציה שלה תהיה למנוע את הקרישיות במחיר של חוסר דימומים. דרך אגב, התרופות שמחליפות את קומדין, הן כן גורמות לדימומים בשיעור הרבה יותר קטן מאשר קומדין עצמו.
כן.
אבל עדיין יש לך את האלמנט הזה, בעוד שהפקטור 11 כנראה, האנטגוניסט החדש הזה, יכול להיות שאפילו יהיה ללא דימומים. זאת אומרת, אתה הולך ומשפר את הקיים.
אז הזכרת בעצם קודם שכל חברות התרופות בעצם ברגע, באיזשהו רגע נתון מתנקזות למשפחה אחת של תרופות.
כן, כן. כי אני אגיד מה, היום העולם הוא מאוד גלובלי, אז תמיד אפשר לחשוב על משהו של קונספירציה, של ריגול תעשייתי, אבל אני חושבת שקודם כל המדע מתפתח. ואז כדי ליצור תרופות אתה חייב קודם כל שהמדע הבסיסי יתפתח, שיגלו כל מיני מולקולות חדשות, שיגלו כל מיני מנגנוני פעולה, שיגלו רצפטורים כאלה ואחרים, שיגלו חומרים שעושים מודולציה לרצפטור, אז המדע מתפתח. ומגלים רצפטורים ומולקולות חדשות. ואחר כך נכנסות חברות התרופות שמנסות בעצם להגיד, רגע, יש לי מחלה שאני יודע שהפגם מטווח על ידי איזשהו רצפטור. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לחסום את הרצפטור הזה, כדי לטפל במחלה.
כן.
וזה נורא נורא פשטני, כי יש המון דברים שאני עצמי לא יודעת. אפילו עם הקורונה.
אוקיי.
למשל, משהו אקטואלי. עכשיו, הקורונה, למה היא תוקפת את הריאות, לדוגמה, וגם את הלב, היא יכולה גם לתקוף את הלב?
אוקיי.
כי למעשה, ובאמת היא נכנסת לתא של הריאות דרך רצפטור שנקרא ACE.
איך הוא נקרא?
ACE, תן לי רגע להיזכר, פתאום עכשיו אני לא זוכרת את ה-converting enzyme, אני לא זוכרת את ה-A, רגע. זה איזשהו רצפטור שנמצא על גבי התא, שהוא לא רק נמצא בריאות ועל הלב, הוא נמצא גם בכלי דם, בהרבה אזורים בגוף. דרך אגב, נגד הרצפטור הזה המסוים, יש המון תרופות להורדת לחץ דם, שפועלות על האייס הזה, כאייס אנטגוניסט, ודרך אותו רצפטור בדיוק גם פועל, נכנס את הקורונה, הווירוס הזה נכנס לריאות, ובאמת בהתחלה, כאילו יכול להיות שאתה נתקלת בזה, אבל כאילו זה לא אמר לך שום דבר, היו המון שאלות האם חולים שלוקחים תרופות שהן נוגדות אייס, מה הם אמורים לעשות בתנאים כאלה? האם להפסיק את לקיחת התרופות? האם להמשיך? כי למעשה התרופות האלה נכנסות לתאים באותו, בדיוק באותו מנגנון שהווירוס.
כן.
סתם, זה כזה מאמר, זה לא קשור כך מה שדיברנו. אז תנאי לפיתוח תרופות זה באמת שהמדע יתקדם.
הבנתי. אז אם כבר באמת דיברנו על, ככה התחלנו את העניין של איך מייצרים תרופה, והתחלת לדבר על פערים שפתאום מתגלים, והנה פתאום יש מגפה שכולם רוצים למצוא לתרופה, אז בואי באמת נשאל ככה, תתארי לנו איך באמת מייצרים תרופה, באמת, מההתחלה, מרמת הניסויים הראשונים.
אוקיי. אז ככה, אז יש פורמולה, יש איזה תרכובת יש איזה רציונל מאחוריה, למשל, נניח אפילו אם אני לוקחת את האש ותרופות ישנות להורדת לחץ דם, שאני כמעט בטוחה שכל חולה שיש לו יתר לחץ דם, זה אחת התרופות הראשונות שהוא מקבל. אז יש איזשהו רציונל, זאת אומרת, אתה מפתח איזו תרופה, אתה בודק את זה בהתחלה בתנאי מעבדה, לראות אם זה מתקשר באמת לרצפטור שאתה רוצה, אתה עושה ניסויים פרופר מעבדתיים. וזה נקרא ניסויים פרמקולוגיים. אתה בודק את התכונות של החומר, מעבדה פיור. השלב הבא, אולי לא יהיה נעים לחלק מהאנשים לשמוע, זה מה שאנחנו קוראים ניסויים פרה-קליניים.
Okay.
ניסויים פרה-קליניים זה ניסויים בחיות. ואני מניחה שבחירת החיות היא באמת יצירת מודלים של חיות שמאוד דומה מודל מחלות, יצירת מודל מחלה אצל החיות המסוימות האלה, שיכול אולי לחקות את המודל בבני אדם. כן. זאת אומרת, אתה לוקח מודלים שמאוד מאוד קרובים, אתה מנסה לפחות. ואחרי שהוכחת, ואחרי שניסית למצוא איזשהו מינון אצל החיות, ובדקת את האלמנט מאוד חשוב, טוקסיות, את הרעילות של התרופה בכל מיני מינונים, ואתה שלם עם מה שמצאת פחות או יותר, זה הרגע שאתה אומר, אוקיי, בוא נעבור לבני אדם. אבל, ואז יש לך חלוקה. יש לך חלוקה של המחקרים לפאזות. יש לך פאזה 1, 2, A, B, 3 ו-4.
אוקיי.
הפאזה הראשונה. יש לך פשוט שלבים, זה השלבים בפיתוח של התרופה בבני אדם.
כן.
ואת יש לך את המחקרים הפרמקולוגיים, המעבדתיים, יש לך אחר כך את המחקרים בחיות, שבו אתה פחות או יותר מנסה להגיע לאיזשהו מינון, ולבדוק את הרעילות של התרופה, להתרשם הרעילות, ועכשיו אתה מגיע לבני אדם. אז מרבית התרופות, ותכף אני אגיד לך מתי לא, מרבית התרופות בפאזה הראשונה, המנוסות באוכלוסייה של אנשים בריאים, באוכלוסייה של אנשים מתנדבים, שמקבלים על זה גם כסף.
אוקיי.
ובאוכלוסייה הזאת, בעצם מה שמעניין אותך, זה כמובן לא לדעת אם התרופה עובדת כן או לא, כי זו אוכלוסייה בריאה, אתה בכלל לא בודק את היעילות של התרופה. באוכלוסייה הזאת אתה בודק מה שאנחנו קוראים את הפרמקוקינטיקה ואת הפרמקודינמיקה של התרופה, ותכף אני אסביר.
כמובן, כן, כן.
וברור, תמיד, תמיד אתה בודק את הבטיחות ותופעות הלוואי. ברגע שנתת איזושהי תרופה, לא משנה, בריא, חולה, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב, אבל במקרה של הפאזה הראשונה, היעילות לא מעניינת אותך, אין סיבה שתבדוק את היעילות אצל מתנדבים ש...
שמה זה הפרמקו...
נכון, ומה זה הפרמקוקינטיקה, פרמקודינמיקה? אז נתחיל בפרמקוקינטיקה. סך הכל, כשחולה, בוא נגיד, חולה בעתיד ייקח את התרופה, מה שמעניין זה לראות אם אתה נותן לו כדור, אם בכלל משהו מהתרופה מגיע לדם. כי אם נתת לו את הכדור, נתת לו נניח 10 מיליגרם ואיפשהו הלך לאיבוד במערכת העיכול ואתה לא מוצא אפילו עקבות של התרופה בדם, לא עשית כלום. אז בגלל זה אתה בודק את הפרמקוקינטיקה של התרופה, מה שאתה עושה בעצם, אתה נותן לאנשים שונים מינונים שונים, ואתה בודק במשך 24 שעות או יותר, כל שעה או כל שעתיים, תלוי מה הדיזיין של המחקר, אתה לוקח מהחולה הזה, לא חולה, מהמתנדב הזה, דגימות דם כל פרק זמן מסוים, ואתה בונה לך עקומה של המינון של התרופה לעומת הרמות בדם.
כן.
אתה בודק מינונים שונים ורמות בדם. זה מה שמעניין אותך. עכשיו, מה שעוד מעניין אותך, זה איך התרופה מתפרקת? כאילו, מי מפרק את התרופה הזו? כן. למה היא מתפרקת בדם? הרי הרבה פעמים תרופה, לפני שהיא מתפנה על ידי מערכת השתן או הכבד, היא מתפרקת לכל מיני מטאבוליטים, מה שאנחנו קוראים, לתרכובות יותר קטנות או תרכובות אחרות שהן מופרשות בשתן או מפורקות על ידי הכבד. אז זה הפרמקודינמיקה, גם מעניין לך לדעת. וזה מאוד 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 חשוב לדעת איפה התרופה הזאת בסוף מתפרקת או מתפנה, כי סתם אני אתן לך דוגמה, כי אם המסקנה שלך שתרופה באופן בלעדי מופרשת על ידי השתן, זה אומר שזו תרופה שאתה לא יכול לתת לחולי דיאליזה או לחולים עם בעיה כלייתית. כן. התרופה הזאת, אם יש להם בעיה, היא לעולם לא תופרש, ואז ייבנה מה שנקרא מינון יתר בדם, שיכול להיות לפעמים קטלני. אז זה מאוד 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 חשוב לדעת איפה התרופה מתפרקת, כי בין כי בהמשך, אתה זוכר כשהתחלנו מההתחלה ואמרתי לך, שכשאתה בונה מחקר, מאוד מאוד חשוב להגדיר את אוכלוסיית החולים. אז נניח שאם אתה יודע שיש לך תרופה שמופרשת בשתן, באופן בלעדי, אז יכול להיות ש... אז כמעט בטוח שכשאתה תנסה להגדיר את אוכלוסיית החולים, גם אם זה תהיה אוכלוסייה, נניח סתם, תכשיר אנטי פטרייתי.
אוקיי.
אז יכול להיות שאתה תגיד, לא יכולים להשתתף במחקר הזה חולים שיש להם בעיה כלייתית. כי אתה יודע שהאנטי פטרייתי הזה מופרש על ידי השתן הזה. זו ההגדרה היא גם כדי, כמו שאמרתי ואני חוזרת, יעילות, וגם לשמור על הבטיחות של החולים. אז זה בעצם המטרה של המחקר פאזה ראשונה, שאמרתי לך שבעצם זה מבוצע על מתנדבים בריאים שמקבלים על זה תשלום. מתי פאזה ראשונה מבוצעת על אוכלוסיית היעד, על אוכלוסיית החולים? זה במחקרים אונקולוגיים. כי התכשירים האונקולוגיים הם מאוד רעילים. כימותרפיה.
כן.
כל ה... אז זה משהו שאתה לא יכול לחשוף אנשים רגילים לכימותרפיה. אתה לא תבקש מתנדבים כדי לתת להם כימותרפיה. אז אתה כן מנסה את האוכלוסייה, את התכשירים האלה בחולים אונקולוגיים, ומה שעצוב, אתה מנסה אותם בחולים ששום דבר אחר כבר לא עזר להם. כן. זו האופציה האחרונה שלהם. אז זה המקרה היחידי שבו אתה מנסה את התכשיר בפאזה הראשונה, באוכלוסיית יעד, כשבאמת אין לך כבר יותר, לא נשארו יותר מדי אופציות טיפוליות.
כן.
ואז אנחנו מגיעים לפאזה השנייה. הפאזה השנייה מחולקת ל-2A-2B, שלפעמים הם מאוחדים, לפעמים יש איזו הפרדה, אבל אנחנו לא נפריד כאן לצורך העניין, כי זה לא... דיוק כאן הוא לא קריטי. בפאזה השנייה מנסים גם לקבוע את המינון, מנסים לקבוע את המינון או מינונים ש... בעצם מה שחשוב במחקר, לפני שאני אסביר על הפאזה השנייה, אני כן אזכיר את הפאזה השלישית.
Okay.
הפאזה השלישית זו הפאזה. זאת אומרת, אם היא יוצאת מוצלחת, בעקבות הפאזה השלישית, התרופה תלך כנראה לרישום ולהתוויה המבוקשת. עכשיו, בפאזה השנייה, אתה גם... לוקח מעט חולים יחסית, כי אתה עוד לא יודע איך לאכול את התרופה.
כן.
אז אתה גם לוקח יחסית מעט חולים, אתה לוקח מספר, אתה בודק מספר מינונים, אתה זוכר, היו מחקרים בבעלי חיים שניסו להעריך איזה מינונים, אז אתה לוקח מספר מינונים, ולפעמים אתה עולה מהמינון הנמוך לגבוה,
כן.
כדי לא לחשוף את חולים למינון המאוד גבוה, ואתה בודק מתי לעצור, מתי למשל, אתה קודם כל בודק אם המינונים הנמוכים שהתחלת איתם הם בכלל מועילים במשהו, כי אתה מנסה טווח מינונים, ואתה בודק כמובן מה המינון הגבוה הנסבל על ידי החולה. זאת אומרת, מה המינון שאולי עושה תופעות לוואי פה ושם, אבל הן חולפות והחולה מסתדר איתם.
כן.
אז אתה מנסה את כל הטווח של המינונים האלה שאתה בודק, לצמצם למינון היעיל והלא מזיק.
כן,
או לשני מינונים היעילים והלא מזיקים.
אוקיי.
וכמובן, על הדרך כן מעניינת אותך היעילות. זאת אומרת, אתה כן בודק. אם אתה לא רואה שום סימנים, שום, כאילו, אם אתה לא רואה סימן, איזה אות לאיזושהי יעילות, אז יכול להיות שאתה לא תמשיך לפאזה השלישית.
כנראה שלא, כן.
אתה תגנוז, ואני יכולה להגיד לך שרוב המחקרים נתקעים בפאזה השנייה. שיש לך המון, שהרציונל הוא מאוד נכון, שבחירת התכשיר היא מאוד נכונה, שהמנגנון של התכשיר מאוד יכול לענות על המנגנון של המחלה, אבל הכל טוב ויפה בחיות, במעבדה, אבל כשזה מגיע לדבר האמיתי, זה פשוט לא עובד, או שאתה צריך מינונים כאלה גבוהים שכבר אתה מסכן את החולה, או שהחולה לא יכול לסבול את תופעות הלוואי שמתלוות להן.
ברור.
אחרי שנניח שהפאזה השנייה הייתה מאוד מוצלחת, ומצאת שניים, שלושה מינונים, זה המינונים שאתה תנסה בפאזה השלישית. ובפאזה השלישית אתה כבר תגדיל יותר את האוכלוסייה.
כשאת אומרת להגדיל את האוכלוסייה, בכמה אנשים בערך מדובר?
תלוי באופי המחקר.
אוקיי.
אז למשל, יש שני סוגים מחקרים, כמובן החברה מבחינתה עושה המון ניתוחים סטטיסטיים כדי להגיע למספר המינימלי של חולים שהיא צריכה כדי להוכיח את היעילות של התרופה. כדי להוכיח את המטרה שלה. כי כל חולה משמעו זה כסף.
ברור.
אז הרעיון הוא להוכיח את מה שאתה רוצה במינימום חולים. עכשיו, לא תמיד אתה יכול לעשות את זה, ואני אספר לך מתי. אם אתה רוצה למשל, שוב נדבוק בלחץ דם, אם יש לך תרופה ואתה רוצה להראות שהנה התרופה הזאת מורידה לחץ דם נהדר, יותר טוב מתרופה אחרת מקובלת בשוק, אתה צריך להשוות את זה למשהו, במיוחד שיש לך תרופות אחרות, שהיא מורידה, הרבה פעמים אתה פשוט אומר as good as, שזה גם טוב, שהיא טובה כמו תרופה אחרת בשוק, וזה יופי. כי מה שאתה רוצה זה שיהיה מגוון של תרופות, שהן לא יהיו יותר גבוהות, שיהיו טובות כמו, או יותר טובות. אז זה לא בעיה, אתה נותן את התכשיר הזה, אתה נותן את התכשיר השני, מודד לחץ דם בהתחלה, מודד כעבור שבוע, חודש, חודשיים, שלוש, אומר יופי, עובד נהדר, אתה לא צריך הרבה חולים. אבל מה קורה למשל, אם אתה רוצה לפתח תרופה שמונעת התקפי לב. שמונעת התקפי לב באוכלוסייה עם גורמי סיכון. אתה לוקח אוכלוסייה עם גורמי סיכון, הם מעשנים, שמנים, עם סכרת, יתר לחץ דם, you name it, ואתה רוצה להראות שהתרופה שלך מונעת התקפי לב. זה כבר יותר מורכב, זה גם צריך להיות מחקר יותר ארוך, זה לא יכול להיות מחקר קצר, מכיוון שבעצם במחקר כזה אתה מחכה שחולים יעשו התקפי לב.
וואו.
מה זה יעשו? כי אתה משווה את זה לפלצבו הרבה פעמים, נכון?
כן, ודאי.
אתה אומר, בוא נחכה ונראה אם בתקופה, כיום אין לך תרופה, שמטפלת בעניין הזה. אין לך תרופה שבאה ומצהירה, אני התרופה שאמנע התקפי לב בחולים עם גורמי סיכון. אז זה הרגע שבאמת אתה יכול לקחת את האוכלוסייה הזאת, לתת להם את התרופה ופלצבו. כי היום אתה יודע, אתה לא יכול לתת פלצבו לחולה שצריך טיפול, אתה לא יכול למנוע ממנו טיפול. אז בדרך כלל, כשאתה כן עושה מחקר עם פלצבו, הפלצבו ותרופת המחקר ניתנים על רקע הטיפול של החולה. החולה ממשיך לקחת את הטיפול שלו, ועל הרקע הזה אתה נותן לו פלצבו. או לחילופין, אתה יכול להשוות את התרופה שלך לתרופה אחרת מאושרת לשימוש בשוק.
זאת אומרת, לא נמנע מאותו חולה תרופה שהוכחה וכבר...
לא, לפי אמנת הלסינקי החדשה, כבר לא חדשה, אתה לא יכול, אתה לא יכול לטפל בחולה בפלצבו. אתה יכול לתת לחולה פלצבו מול תרופה, אם אין לך להציע לו תרופה. כן. אם למשל יש איזו מחלה גנטית מאוד נדירה, שאין לה תרופה, אתה רוצה לעשות ניסוי ולבדוק אם התרופה שכרגע יצרת עובדת, אתה יכול להשוות אותה לפלצבו, כי אין לחולה אלטרנטיבה אחרת.
כן, בדיוק.
ואם אתה רוצה בכל זאת, למען האמינות של המחקר, כן להשתמש בפלצבו, אתה משתמש גם בתרופת המחקר וגם בפלצבו, על רקע הטיפול של החולה. אז אם אני למשל מתייחסת לאותה תרופה מופלאה שאמורה למנוע התקפי לב, אז כאן אני אומרת, החולה ימשיך לקחת את הטיפול הרגיל שלו נגד כל גורמי הסיכון שהוא סובל מהם, ואני אתן לקבוצה אחת, נניח 50% יקבלו פלצבו, 50% יקבלו את התרופה, ועכשיו מה שנשאר לי לעשות כדי להוכיח את היעילות של התרופה, זה לחכות ולראות מי יעשה יותר התקפי לב.
כמובן.
אז זה מחקר שמבוסס, האורך של המחקר מבוסס על מחקרים אפידמיולוגיים. מה זה אומר? זאת אומרת, אתה בכל זאת צריך, כשאתה כותב פרוטוקול, להגיד, אני רוצה לעקוב אחרי החולים האלה במשך שנתיים. זה מחקרים מאוד ארוכים.
כן, אוקיי.
זה מחקרים מאוד מאוד ארוכים, והאורך נקבע לפי כל מיני מחקרים אפידמיולוגיים. אתה אומר שקבוצת חולים כזאת עם גורמי סיכון כאלה, סביר להניח שתוך שנתיים יהיו להם כל מיני אירועים של התקפי לב. ואתה מחכה שזה יקרה, ואז אתה בודק. בקבוצה של הפלצבו היו יותר אירועים של התקפי לב, באופן משמעותי, צריך להיות משמעותי כמובן.
כמובן.
מאשר בקבוצה שנטלה את התרופה, זה אומר שהתרופה שלי הוכיחה את עצמה כיעילה.
כן.
אז שאלת איזה אוכלוסייה, אתה צריך גם אוכלוסייה מאוד גדולה. כי אתה לא יודע, זה לא בוודאות שכל מי שיש לו גורמי סיכון יעשה התקף לב, אז אתה צריך לקחת אוכלוסייה מאוד גדולה, כי יכול להיות שמהמחקרים האפידמיולוגיים, מצאת שרק 20% מאוכלוסייה כזאת, עושה התקפי לב, אז אתה צריך לקחת הרבה אנשים כדי להוכיח את היעילות שלך. אז שוב, זה נורא נורא תלוי. גודל המדגם הוא מאוד מאוד תלוי במה שאתה רוצה להוכיח או למצוא. מה המשתנה שלך?
כן.
מה משתנה היעילות שלך? באופן כללי, כשמשתנה היעילות שלך הוא אירועים ולא מדדים, אז האוכלוסייה היא הרבה יותר גדולה, כן. והמחקר הוא יותר ארוך.
זאת אומרת שהאירועים האלה באמת זה לא איזשהו מדד שאתה יכול למדוד אותו בכל רגע נתון, אתה צריך לחכות, אני לא אגיד להתפלל שהם יקרו, כי כמובן שלא נעשה דבר כזה, אבל כן ירצה שיקרו האירועים כדי שנוכל למדוד את היעילות של התרופה.
ואתה יודע, ואני רוצה גם להגיד לך, בגלל שהסתייקת קצת שיקרה, אז אני יכולה להגיד לך שהיום המחקרים האלה, הם לא פשוטים לביצוע, מכיוון שהטיפול מאוד השתפר.
מעניין.
הטיפול בכל כן, כן. אם פעם, למשל, היית יכול לעשות, סתם, אני זורקת, כן, לא, משהו לא מבוסס, נניח, לעשות מחקר כזה במשך שנה, היום זה כבר לא שנה, כי הטיפול, באופן כללי, בחולים, אני מניחה שבמדינות המערב, אולי במדינות יותר נכשלות, הוא יותר נכשל, אבל במדינות המערב הוא מאוד משופר, כי היום אתה באמת מנסה לטפל בכל גורמי הסיכון של החולה, ובדיוק כדי למנוע את האירועים הפטליים, כמו התקפי לב, שבצים, אז היום זה לא כך פשוט.
כן, לא פשוט, אבל עובד בסך הכל לטובתנו.
כן.
אם כן, אנחנו מתקרבים לקראת סיום של עוד פרק של דם מדע, רבקה, עוד משהו שתרצי ככה להגיד, איזה מסר לצופים ולמאזינים שקשור אולי לחברות התרופות, או אולי עכשיו באופן כללי, את יודעת, אנחנו מסתכלים על חברות התרופות מהצד, ואנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם. איזשהו משהו שאת רוצה לומר למאזינים?
אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו לגבי מחקרים קליניים.
כן.
אני יודעת שבסוף יש תרומת מאוד גדולה לחברות, כי תרופות זה עסק מאוד מאוד יקר, בטח בתקופת, יש הרי תקופת הפטנט של 10 שנים, שאסור לחברות מגבילות לפתח תרופה גנרית, תרופות דומות.
כן.
ובין השאר זו התקופה שמנסים להחזיר לעצמם את ההשקעה.
ודאי.
עכשיו, ההשקעה בפיתוח היא פשוט אדירה. אז זה באמת, אני פשוט רואה כמה סכומים עוברים לי סתם על המסך, כן? לא עוברים אצלי,
כן, לצערי, ברור.
אבל ההשקעה בפיתוח של תרופה הוא מאוד מאוד גדול, ובמיוחד שאחוז, ואני לא יודעת להגיד, ואני גם לא רוצה סתם לזרוק מספר, אבל מההתרשמות שלי, אחוז מאוד גדול של הפיתוחים פשוט יורד לטמיון, כי או שהחברה איבדה עניין, או שבסוף הם גילו כל מיני סקרי שוק שזה לא כדאי, או שהחברה לא או שהתרופה לא מועילה, או שהיא מזיקה. אז רוב הפיתוחים האלה הם גם לא, הם לא מגיעים לידי מימוש.
כן.
והדבר הנוסף שרציתי להגיד זה שהיום חברות תרופות, באמת, כולן עד האחרונה שבהן, כולל משרדי הבריאות, כולל משרד הבריאות הישראלי, כולל ה-FDA, כולל ה-EMEA, שזה משרד הבריאות של האיחוד האירופאי, מקפידים מאוד 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 על ביצוע המחקרים. אני לא יכולה להראות לך או לספר לך באיזה רגולציה זה כרוך. מחקר למשל, לפני שמחקר מבוצע, אז יש חבילה הגשה של כל המסמכים, שכולל פרוטוקול, שכולל את אופס ההסכמה של החולה, שכולל תיאור של בדיקות מיוחדות אם יש, כל האספקטים של המחקר שמוגשים לוועדת אלסינקי של בית חולים, שמורכבת מאנשים מקצועיים ומחברי ציבור שזה עורך דין ו... אנשים שהם לא רופאים, לזה אני קוראת מקצועיים, אנשי רוקחות, ובמקביל אותה חבילת הגשה עולה למשרד הבריאות, וזה קורה בכל מדינה ומדינה. זה קורה בכל, באיחוד האירופאי זה קורה ביחד, בארצות הברית, ביפן, כל כזה דבר נידון, כשבראש ובראשונה, מעבר, בראש ובראשונה, מה שמעניין את כל הגופים האלה, וזה מה שחשוב גם שאנשים וחולים ידעו, מעניין אותם האתיקה הרפואית. והטופס הסכמה זה משהו ש... בוא נגיד, אם אני מקבלת הערות על מחקר כלשהו, אני מקבלת הערות על טופס הסכמה. בוא נגיד, ביחס של 9-1, 9 הערות על טופס הסכמה, הערה לפעמים על דברים אחרים. כי מאוד 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 חשוב להם שהמידע שמועבר לחולה יהיה נכון, אמיתי, ושלא יפגע בו בשום צורה ואופן.
בסדר גמור.
ושייתן לו את האפשרות אם הוא רוצה להשתתף או לא, שזה מאוד מאוד חשוב, כי יש הדגשה אפילו בתחילת הטופס, ובסופו של הטופס, שההשתתפות שלו במחקר היא מרצונו החופשי בלבד.
בעצם מדובר בתהליך מאוד ארוך ומייגע שלא בהכרח מניב תוצאות, ולכן העלויות הגבוהות של התרופות, שאנחנו כציבור רחב מתרעמים עליו לפעמים. בסדר גמור.
מה רצית להגיד? אני מקווה שהועלתי.
כן, כן, ברור, ודאי. אנחנו מגיעים באמת לשפה של עוד תוכנית של דמדע. היום ערכנו את הגברת רבקה אורקה, שמתעסקת במחקר קליני כחלק מפיתוח של תרופות חדשות. תודה רבה לך על ההתערכות, מאוד מאוד נהננו. תודה לכם המאזינים, עד כאן ונשתמע, יאללה ביי.